עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, כמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי על לייב אסף חרמוני, אחראים על השידור ב-103 FM רן לודין, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או 1-900-722-103. ניתן גם להתקשר לוואטסאפ, בוואטסאפ, ל-054-70-103-70, להשאיר הודעות, לשאול שאלות, לקושקושיות, לחוט חידות, להעיר הערות, כל מה שתרצו. זהו. אנחנו מתחילים, לפני כן אני רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני, בין 10 ל-11 בלילה, ישנה תוכנית שלי ושל חברי צ'רלי בוזגלו, שנקראת קרסה ובוזגלו, בנושאים אחרים לגמרי, לא בנושאי רפואה, בנושאי גוף, בנושאי נפש, פרפסיכולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, רגשות, כל מיני דברים מעניינים. אנחנו מזמינים אנשים מאוד מעניינים, משוחחים איתם, מוזיקה יפה, שווה להאזין. ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אתה לא יודע כמה אני מתרגשת לדבר איתך.
זה ממש מיותר, לא צריך להתרגש.
לא, צריך, כי אתה אדם גדול ואתה עוזר, ואני מאזינה לך, ומרוב שאני כל כך יודעת מה אתה תכף תגיד, אז אני אומרת לבעלי, תראה, תכף הוא יגיד ככה וככה.
נהדר, את יודעת מה? אם אני יוצא לחופש, תוכלי להחליף אותי?
ממש, תאמין לי, ממש.
עשינו עסק, אז את המספר טלפון יש אצל מאירה, אבל את השם תגידי לי עכשיו.
שמי אראל נעמי, אני ממושב ניר צבי,
כן.
ובעלי לידי שמו גדי.
כן.
גדי...
ומי שואל, השאלה של מי?
כן.
של מי השאלה?
השאלה של גדי, של הידי, אבל אני לפני זה עושה רקע.
כן.
גדי חולה בלימפומה.
כן.
מאז 2008, כולל השתלת מח עצם עצמית בתל השומר.
כן.
בחור חסון גבוה, אין לי מילים, הוא בן 84, יהיה בדצמבר.
בלי עין הרע, מצוין.
נכון. מ-2008 הוא חולה בלימפומה, עם כל הארטשופ וכל הטיפולים שאנחנו...
זה רק מראה לכולנו שהיום מחלות גידוליות אין מחלות כרוניות, אפשר להפוך אותן למחלות כרוניות, ואפשר לחיות אותן הרבה שנים.
נכון, וזה מה שאנחנו, אנחנו נשואים 61 שנים, יש לנו 4 ילדים ו9 נכדים.
יופי.
והשאלה שלי...
שתזכו לחתן את כולם ולראות גם מהם ילדים, נכדים, נינים.
אמן, אמן, גם לך, גם לך, כל הברכות. אמן, אמן, אמן. אנחנו רואים נחת, וגדי במיוחד.
זאת ערובה לבריאות, כן.
נכון. עכשיו, בשנת 22, בחודש יולי 22, המחלה של גדי, הלימפומה, מנטל צל לימפום, חזרה במאי. בעקבות זה שהיא חזרה, הוא התחיל לקבל, את הברינקס הזה, כדור מארצות הברית הגיע, ובעקבות זה שהמחלה חזרה והגוף נחלש, הוא קיבל שלווקת חוגרת קשה.
כן.
שהיא הייתה במרכז הבטן לכיוון הגב.
כן.
הבן הגיע מארצות
הברית. למעשה היא התחילה מהגב והגיעה לבטן, אבל זה לא חשוב.
נדמה לי שבמעבר בין הגב...
לא, לא, הנקודה היא שהעצבים יוצאים מעמוד השדרה, והיא הולכת על העצבים ומגיעים לכיוון הבטן, אבל זה לא משנה. זה,
הבנתי, זה לא משנה
את הסבל.
עד כדי כך שאפילו הזעקתי את בני מארצות הברית, והוא הגיע אלינו לחודש ועזר בחבישות ובכל. זה היה שלווקת קשה.
כן.
קיבל את הכדורים שהיה צריך, הכל, התחלנו עם הברינקסה באוגוסט, שזה פרץ ביולי, ועד היום, זה שנתיים, גדי צובל מכאבים.
כן. עכשיו, זה נקרא פוסט-הרפטיק נוירלגיה, PHN.
כן. עכשיו, התחלנו עם צימבלטה.
כן.
ואמרו ליריקה אי אפשר כי יש לו בעיה בכליה.
כן.
אבל יש גם כדור גבה בפטין.
גבה פנטין, כן.
אותו עוד לא ניסינו. אני דוקטורט על זה. עכשיו הוא לוקח כדורי זלדיאר. הוא לוקח
זלדיאר, כן.
כן. איך? זלדיאר.
זלדיאר.
זלדיאר. הוא לוקח אופטלגין וסימבלטה.
כן.
היינו 60, ירדנו ל-30, גדי אומר שכואב לו, הוא הולך עם הידיים על הבטן, ואנחנו, אני מקבלת את איך להגיד את המילה, אני מקבלת את זה. לי אישית זה נראה פסיכוסומטי.
ממש לא.
ממש לא.
ממש
אוקיי.
לא. הכאבים של פוסט-הרפטיק נוירלגיה, של כאבים אחרי הרפס, הם כאבים מאוד מאוד קשים.
שנתיים?
גם יותר.
גם יותר.
וככל שמקבלים אותם, את המחלה, את ההרפס, זוסטר, בגיל מבוגר יותר, כך יש סיכוי יותר גדול שהכאבים יישארו לתקופה ארוכה יותר.
הבנתי.
ולכאבים איומים, אבל יש אפשרות לפעמים... יש משחה שנקראת זוסטריקס.
זה לא הזובירקס?
לא, זוסטריקס זאת משחה, וזובירקס זה משחה אחרת ששמים אותה על השלפוחיות או בשלבים הראשונים.
נכון.
זה הזובירקס. וזוסטריקס זאת משחה שהיא מאוד מאוד שורפת. זאת משחה שעשויה מקפסייצין, מפלפל אדום, מסחוג. והיא חוסמת חלק מהרצפטורים לכאב באור. אבל צריכים מאוד להיזהר ששמים אותה, כי אם נוגעים במשחה או במקום שכואב, ואחר כך נוגעים בעין, אז העין שורפת בצורה איומה ונוראה.
עושים את זה עם כפפה.
עושים את זה עם כפפה, ואחר כך מנסים לחבוש שם משהו כדי לא לגעת במקום אחר כך.
כן.
זה יכול לפעמים לעזור. עכשיו, כדאי גם לשאול את הרופא, כליות.
כליות.
לגבי גב, יש לו הרי בעיה בכליות.
נכון.
לגבי הגב הפנטין, הוא צריך לבדוק את זה אצלו, אם הוא יכול לקבל גב הפנטין.
גב הפנטין.
ואם הוא יכול לקבל גב הפנטין, כדאי להתחיל לו ב-400 מיליגרם. ואם לא גב הפנטין, אז לפחות אולי תגרטול בכמות קטנה. דגרטול עם T.
כי, כן.
T כמו טיים.
כן, כן.
תגרטול. אני אגיד לך בעברית.
כן.
תת גימל רש, תת ואב למד. תת ואב למד.
כן, בגרל...
לא, תג, עוד פעם, תגרטול, תת. תת כמו טיים. כמו טומטום.
כן,
כמו טיילת.
כן, כן.
תגרטול.
אגבה בבטין, עם הסימבלטה או בלי הסימבלטה?
עם הסימבלטה. גבה בבטין, להתחיל בכדור אחד בערב, כן.
אחד בערב, בסדר?
זהו, כן.
יופי.
ולקוות לטוב.
אולי זה יעזור, אני מאוד מודה לך.
בבקשה, וגם משהו להרגעה, כי זה משגע. הכאבים משגעים, הם מטריפים את הדעת.
כן, אנחנו, הוא אמר לי, צלצלי לחבר שלך, הוא אמר לי, צלצלי, שנשמע מה את לא מאמינה לי, אמרתי, לא, 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 הבן אדם, אנחנו לא יוצאים מהבית, לא מבלים,
בוודאי,
לא
בוודאי,
הולכים.
בוודאי, בוודאי, זה כאבים
כי
איומים.
כי כואב לו בכביש, הבמפרים כואבים במושב, בחוץ והקפיצות, וללכת
כן, כן. זה... זה כל דבר, כל תזוזה במיטה, כל שינוי תנוחה, זה כאבים איומים.
אבל עד כמה? שנתיים, פרופסור.
אם זה היה תלוי בי, זה היה חולף אחרי שלושה שבועות, אבל לפעמים זה כל החיים.
טוב, אני מאוד מאוד מודה לך.
בבקשה. תודה. כל טוב. תנסו עם הזוסטריקס ועם הגבה פנטין.
100%. אוקיי. אתה אומר לי עוד הפעם, גבה בפטין 400 מיליגרם בערב.
שיתחיל ב-300 מיליגרם. יש כדורים של 300 מיליגרם. להתחיל בכמות קטנה, ובכל זאת בין
300.
ובכל זאת בין 84, וזוסטריקס למרוח למקום.
יופי, אמא סימבלטה.
אמא סימבלטה, כן.
אמא סימבלטה. תודה רבה.
כל טוב,
תודה
כל
רבה,
טוב.
תודה רבה, פרופסור. כל טוב. שתהיה לי בריא ושיהיה לך גם נחת.
תודה רבה, אמן, תודה. כן, מי איתנו?
שלום, אני... פרופסור.
שלום.
קרסו.
שלום וברכה.
שמי משה, בן 78 פלוס.
כן.
שאלה לי אליך, אני סובל מבעיות גב כבר מזה כמה שנים. אני לפני... 6 שנים עברתי ניתוח למינוקטומי, ולפני 4 שנים ניתוח שני.
כן.
עכשיו, הבעיות החמירו בזמן האחרון, אני מגיש חולשה ברגל. מתחיל מגב התחתון לרגל שמאל, עד למטה, קרוב למטה. כן. הייתי אמור לעבור ניתוח, כבר היה לי כבר תור הכל, לניתוח הכל. וברגע האחרון המנתח, הוא אמר לי, בוא נדחה את הניתוח, אני רוצה להתעץ עם הצוות המנתחים במחלקה. אז חיכיתי, לא חזר אליי, אז הלכתי לעוד התייעצות, ממש שבוע לפני הניתוח, הוא אמר לי שאין צורך בניתוח.
הלכת להתייעצות עם מישהו אחר?
מישהו אחר, כן, גם מנתח, כן. ואמר לי שאין צורך בניתוח לפי MRI שעשיתי לפני 30 שנה בערך. ועל דת עצמי התחלתי לעשות טיפול דיקור סיני משולב בשיאצו.
טוב מאוד.
אבל בסך הכל טיפול אחד עשיתי, פרופסור.
טיפול אחד עוד לא יכול לעזור.
לא, ברור, התחלתי רק אחד.
אפשר לעשות גם טיפול באוסטאופתיה. בעדינות.
אוסטאופתיה?
כן.
הבנתי. לא, אני התחלתי עם דיקור משולב בחצי זמן דיקור, חצי זמן שיאצו.
טוב מאוד, אבל השיאצו שלא יעשו חזק מדי.
לא, לא חזק. עכשיו, אני רוצה לציין לפניך, פרופסור, שעד לפני הטיפול הראשון לא היו לי תחושות באצבעות ברגל אחד בכלל. עכשיו, בעקבות הטיפול הראשון, אני מרגיש טיפה הקלה באצבעות.
יופי.
יכול להיות שזה, טוב, זה מוקדם, אני מבין ש...
טיפול אחד הוא מוקדם, אבל יכול להיות שזה כבר שחרר לך חלק מהשרירים שלחצו על העצבים.
הבנתי, לפי הבנתי מהמנתח השני, שיש הבעיה, קוראים לזה עצבים כלואים.
כן.
נכון, אז זה, הטיפול הזה בדיקור יכול טיפה לשפר?
תראה, הטיפול בדיקור צריך לחשוב עליו בשפה אחרת מאשר בטיפול הקונבנציונלי.
כן.
כלומר, זה לא אותה, אותה אנטומיה, וזה לא אותה חשיבה.
הבנתי.
אז אתה לא יכול לשאול אם זה יכול לשחרר עצבים כלואים.
הבנתי.
זה לא יכול לשחרר עצבים כלואים, אבל זה לא, יכול להרפות...
מה כן שריר... יכול לשחרר?
פרופסור. זה יכול להרפות את השרירים. אז הבנתי. אם זה מרפא את השרירים, יש פחות לחץ על העצבים. הבנתי. ויש פחות לחץ על כל האזור. הבנתי. ויש יותר זרימה של דם.
הבנתי.
ויש כל מיני דברים נוספים.
אז מה, כאילו, להמשיך, אפשר להמשיך
תמשיך עם הדיקור, תמשיך עם השיאצו, כן. ואפילו אפשר להוסיף, אם תרצה, אוסטאופתיה.
אוסטאופתיה?
כן.
הבנתי. שזה, מה זה אומר בדיוק האוסטאופתיה?
זה סוג של, זה כמו מניפולציות, זה כמו מתיחות והזזה של הגוף, אבל בצורה עדינה.
הבנתי. זאת אומרת, זריקות אין כבר מה לחשוב.
אני לא הייתי הולך עכשיו לזריקות.
עשיתי המון זריקות כבר, כל הבתי החולים כבר עשיתי, פרופסור, זריקות, לא, לא.
לא, אז לא צריך יותר.
לא, אז אפשר להמשיך עוד 5-6 טיפולים לפחות, לא, פרופסור?
תעשה 10 טיפולים ותראה איך אתה מרגיש.
הבנתי, לפחות 10 טיפולים.
כן, לפחות, תראה, אם אתה רואה אחרי 5-6 טיפולים שאין שום תועלת, אז אין טעם להמשיך, אבל אם אתה רואה שזה
משתפר, אוקיי, תודה רבה לך,
אדוני,
שבת מבורכת.
שבת טובה ושקטה שתהיה לנו. הלו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
מדובר בבעלי בן 73.
כן.
הוא סובל מתחורים. לפני בערך כחצי שנה הם התחילו מדממים.
כן.
ולדעתו המצב קצת הוחמר. אין לו כאבים על כל הסיפור, אבל זה פשוט מבחינה אסתטית מאוד לא נעים.
מה זה אסתטית? הוא הולך חרום?
לא, אבל...
מה זאת אומרת אסתטית?
לתחתונים.
אוקיי. יש דימום, את מתכוונת.
כן, דימום. כן, יש דימום, והדימום יחמיר. עכשיו, רציתי לשמוע אם אתה ממליץ על ניתוח, כדי למנוע כאבים בעתיד.
אני ממליץ לעשות דברים אחרים קודם.
קודם לעשות דברים.
כן, עכשיו, יש אפשרות היינו, של אולטרסאונד.
סליחה, רק עוד דבר אחד. אתמול היינו אצל עוד רופא לחוות דעת שנייה, כמו שאתה ממליץ.
כן.
והרופא השני גם אמר, זה מיועד כבר לניתוח, אבל הניתוח הוא לא חובה. אם אתה יכול לחיות עם זה, עדיף שתחיה עם זה. כי מהניתוח יכולים להיות הרבה סיבוכים, הוא לוקח גם דילול דם.
תראי. אם הוא לוקח דימום דם, אז ודאי שצריכים לחשוב פעמיים, כי אז צריכים להפסיק את הדם.
כן.
את הזהו. עכשיו, חלק מהדימום הוא בגלל גם שהוא לוקח דילול דם. אבל יש היום טיפולים נוספים. קודם כל, יש טיפולים שעם אולטרסאונד אפשר לחסום את כלי הדם שמזינים את התחורים. יש אפשרות לקשור את התחורים.
אז לא, הוא אמר שזה כבר גם לא מיועד לקשירה.
לא מיועד לקשירה.
השאלה היא אם הוא משאיר את זה במצב הנוכחי, אם במשך הזמן יכול להתחיל כאבים.
לא בהכרח. אבל מה שהייתי עושה, הייתי מוריד לו מהתזונה, קודם כל לדאוג שלא תהיה לו עצירות.
לא, ברוך השם, כן.
כלומר, להוסיף סיבים טבעיים, להוסיף סיבים מסיסים לתזונה, שיהיה לו תשואה מאוד רכה.
כגון
נורמלקס.
נורמלקס, כן.
בכמות קטנה, שפשוט אפילו בשתי מנות ביום, כמנות קטנות שיהיה לו סיבים ושישתה הרבה מים, שתהיה לו פעולת מעיים רכה, שהוא לא יצטרך להתאמץ.
כן.
שינסה לא לשבת הרבה, ללכת, לעשות פעילות גופנית, לא לשבת כל היום. להוריד מהתזונה.
אבל כאילו, בלי טיפול זה לא משהו שיכול להחמיר את הכאבים.
אין שום סיבה שיחמיר את הכאבים. עכשיו,
זה בעצם משהו אסתטי.
כן. עוד משהו, לא, גם יכול לגרום, אם זה דימום גדול, זה יכול לגרום לאנמיה, אז צריך לעקוב.
כן, אז זה הוא באמת בודק כל
אוקיי.
הזמן.
עכשיו, להוריד מהתזונה, כן. תנסו להוריד מהתזונה את כל הסולניים.
את כל ה?
סולניים. להוריד פלפל, להוריד חצילים, להוריד עגבניות.
זה כל החומצים.
כן. להוריד, להפחית בתפוחי אדמה. אבל בעיקר עגבניות, חצילים ופלפלים, גמבות.
אבל בתבשילים אפשר להכניס פלפל שחור.
פלפל שחור כן, אבל לא גמבה. לא פלפל ירוק. לא,
לא מהפלפלים.
לא את הירקות.
הבנתי. בעיקר פלפלים חצילים ו...
עגבניות בעיקר.
ועגבניות, הבנתי.
ואז זה לפעמים יש פחות חומציות בחלק התחתון של מדרכי העיכול.
הבנתי.
זה דבר שאומנם לא קשור לרפואה הקונבנציונלית, אבל מניסיון הוא עוזר הרבה מאוד לפעמים. עכשיו לראות, אם זה רואים שזה לא עוזר והמצב נשאר אותו דבר, אפשר לחזור ולהתחיל לאכול את זה.
הבנתי. הבנתי. אני יכולה לשאול עוד שאלה?
בבקשה.
אני בת 71. לפני כחצי שנה עברתי תאונה. בגלל כדור אנטי-דיכוני שגרם לי לנמנום.
אוקיי.
בעבר הרחוק גם עברתי פעם תאונה, פה שם תאונה, אבל לא משהו כמו פעם. עכשיו, הילדים טוענים שיש לי ירידה בריכוז, והם לוחצים שאפנה לנוירוכירורגיה.
נוירו-פסיכיאטריה.
כן. למרות שאני מרגישה שאני מטפטפת מצוין, והאם זה מוצדק להיכנס לכל התהליך?
אני רוצה להגיד לך משהו. בגיל 70 כן. יש לכולם ירידה קצת בזיכרון.
כן.
השאלה, מפריע לך או מפריע להם?
אני ממש לא מפריע, כי אני הייתי מאז ותמיד ככה.
אם מפריע להם, שילכו הם לפסיכוגריאטר. אם זה מפריע לך, תלכי את. אם את אומרת שתמיד היית ככה.
הבנתי.
את מבינה? כי למעשה, אני במרפאה שלי, מגיעים אליי בממוצע כשניים, שלושה אנשים בחודש, ומתלוננים שמתחיל להם אלצהיימר, ככה הם אומרים.
ככה הם בעצם רוצים לי.
בדיוק. וכשאני מברר את זה ויורד לעומק, אז יש להם מה שנקרא הפרעת זיכרון תלוית גיל.
הפרעת זיכרון תלוית גיל.
כן, הבנתי. בגיל 40 אנחנו רואים פחות וצריכים משקפיים.
נכון.
בגיל 60 אנחנו מתחילים, 60-65 מתחילים לשכוח שמות.
לא, עוד לא הגעתי לזה.
עוד לא הגעת לזה? נו, אז מצבך טוב, אז מה התלונות שלהם? על מה?
בגלל התאונה, הם טוענים שיש לי חוסר בריכוז, הם לא, הם שאני שוכחת, וזהו, אני לא מרגישה שזה הרבה יותר גרוע מפעמים קודמות, אבל...
מה אומר לך בעלך?
בעלי, אני חושבת שהוא שכנע את הילדים.
הוא שכנע את הילדים.
הוא חי איתי.
אז שהוא ילך איתם.
שהוא ילך איתם.
כן.
הבנתי. אוקיי, אני מאוד מאוד מודה לך.
אוקיי, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קארסו.
שלום וברכה.
מדבר ירושלמי יצחק.
כן, יצחק.
27 או 3 חודשים.
כן.
אני עברתי ניתוח לב פתוח, מעקפים, 3 מעקפים.
כן.
לפני שנה וחצי בדיוק.
כן.
ואחרי חודש דיברתי איתך, אני זוכר, ואמרת, הכל יהיה בסדר. עכשיו, גם לי בניתוח, הפרופסור שעשה לי את הניתוח, אפשר להגיד את השם?
לא צריך, לא צריך.
לא צריך. באיכילוב, הפרופסור עשה לי ניתוח, מאוד יפה, הכל טוב ויפה. אני מאז הניתוח מרגיש כאבי תופת בחזה, כאילו משקולות בשני הצדדים של החזה, ובערב בעיקר, שאני, דרך אגב, אני התחלתי לעבוד אחרי חצי שנה. התחלתי לעבוד ואני עובד כל יום 10 שעות מינימום.
נו, אתה ניתוח מוצלח לכל עניין.
לא, אבל אני...
אתה רק יש לך כאבים, חכה בו, אני ממשיך להאזין, זה בסדר, תמשיך. זה
תופת, גם ברגל איפה שלקחו לי את ה...
וריד?
זה וריד או עורק לקחו לי?
וריד.
וריד ברגל. וגם בידיים ובגב כמו סכינים, כאילו בערב מתחיל להיות ממש חגיגה של כאבים. ואז אני נכנס למיטה, אחרי גמר העבודה אני מגיע ב-6 הביתה, 5:30 בערב, לוקח כדור שינה בשביל לא להרגיש את הכאבים.
אתה עובד פיזית?
לא, אני נהג, אני פנסיונר, נהג בחברת שנותנת שירות לרכבים.
כן.
עכשיו עוד תופעה שלא הייתה לי קודם, זה שתי האצבעות האמצעיות בשתי הידיים כואבות, אני שם רק עם מים חמים כמעט רותחים, אני לא מרגיש את הכאב.
זה קרוב לוודאי לא שייך לניתוח.
לא שייך לניתוח. עכשיו, יש לי שאלה, אני פניתי, זאת אומרת, שאלתי חברים שעברו ניתוחים כאלה, ואיזה חבר אמר לי שיש אפשרות באיזה שלב להוציא את הגוף שלי דוחה כנראה את החוטי ברזל שחיברו את התלעות.
אם הוא היה דוחה את חוטי הברזל, היה לך ריאקציה מקומית בחזה, היה נפוח, היה אדום, היה רגיש
מאוד. לא אדום, לא אדום, אבל...
אבל יכול מאוד להיות שזה, שאם יוצא, תראה, אם היית אומר לי, כואב לי רק בחזה, והכאבים האלה...
זה מקרין לי לידיים ולרגליים גם, כמו...
זה לא יכול להקרין לרגליים, הכאבים בידיים וב...
לא, הרגליים מקרינים לי בגלל הניתוח ברגל.
אוקיי, אוקיי.
זה אני מרגיש כאילו הרגל קפואה כזו ונימול.
אז בוא נפריד, אז זה הרגל, לא הרגליים.
הרגל, אוקיי, סליחה.
לא, לא.
אבל כי... הידיים אני מרגיש, זה מגיע עד כפות הידיים, כאילו שריפה כזו.
אני אגיד לך משהו, אני קשה לי לדעת בלי לבדוק, אבל לפי מה שאתה אומר, יש לי הרגשה שאתה סובל מכאבים ביד, הכאבים בידיים לא יכולים להיות קשורים לעצם החזה. הכאבים בידיים יכול להיות, ומותר להיות, שבגיל 77, יש לך שינויים בעמוד השדרה, שהם אלה שגורמים להקרנה של כאבים לידיים.
הבנתי. אבל דווקא עכשיו, בכל יד, באצבע האמצעית...
אבל אני... האצבע לא קשורה, האצבע יכולה להיות קשורה להרבה מאוד דברים אחרים. האצבע האמצעית והכאבים בידיים, הסבירות שהיא קשורה לניתוח שואפת לאפס.
הבנתי.
עכשיו, יכול להיות, אם היה לך, אם היית אומר, יש לי כאבים רק בעצם החזה, והכאבים האלה נגיד משתנים בשינויי מזג אוויר.
נכון, וכשאני, נכון.
כן,
אז זה יכול להיות במזגן בכלל.
אז
רוח קצת על החזה זה כואב לי.
אז זה יכול להיות קשור באמת לחוטי הברזל, אבל להוציא את חוטי הברזל זה ניתוח.
אבל זה ניתן לעשות דבר כזה?
בוודאי. היום, אחרי
שאחר... ואז הם פותחים עוד פעם את כל החזה?
לא פותחים שום דבר, פותחים רק את האור ומוציאים את ה... את הברזל, את הברזלים.
וכל הסיכויים שהצלעות יתחו כבר?
הצלעות בוודאי יתחו אחרי שנה וחצי.
כן?
כן, ודאי.
אז לבקש שיוציאו
לי לא את יודע, זה? אני מודיע לך שהסיכוי שאחרי שיוציאו לך את זה, שכל הכאבים בגב, בצוואר, בידיים יחלפו, שואף לאפס, כי להערכתי הגסה, ואני אומר הגסה, yeah. זה לא קשור לניתוח. זה קשור לעמוד השדרה.
לא, אבל החזה כואב לי.
לא, החזה כואב בסדר, אז
אבל
בחזה...
אבל אני מרגיש גם משקולות כאלה, של פחות מה שהיה לפני חצי שנה. בוא נאמר, בבוקר, שאני מתעורר, פחות כואב, אבל בסוף היום זה כבר מתחיל להקרין לי כאבים.
תראה.
שאני קם בבוקר, כמעט ואני לא מרגיש את המשקולות האלה.
אני, כשאתה אומר משקול, אתה מתכוון ללחץ בחזה.
כן, כזה כמו, כאילו יש לי...
אבן על החזה.
כן, משהו כזה.
זה לא אופייני לכאבים.
אני נוגע בניתוח, זה עוד כואב לי, כמובן.
כי אתה נוגע בניתוח, אתה לוחץ את האור מול הברזלים.
זו הסיבה.
תתייעץ עם הרופא שניתח אותך לגבי הוצאת הברזלים.
עם הפרופסור, אוקיי. אז אתה אומר שכן ניתן.
זה ניתן וזה ניתוחון פשוט. פשוט פותחים את האור, כי הרקמות מתחת לבית החזה, אין רקמה, אין שריר או משהו כזה. יש פסיה ויש איזה קרום ויש אור. אז די מהר אפשר לחתוך את המקום, להגיע עם קטר, קוראים את הברזלים, מושכים אותם, תופרים בחדש, ובא לציון גואל.
יופי. עכשיו, אני אגיד לך למה אני חושב שזה בגלל זה. לפני 45 שנה.
אתה מדבר איתי על ארכיאולוגיה, תמשיך.
כן, אז אני נכנס לי לאצבע, כמו שפיץ של עיפרון,
כן.
נטז של מתכת, וזה עד היום כואב לי בחורף, כאבי תופת באצבע הזו. איך קוראים לרופא של העצמות?
אורתופד.
האורתופד אמר לי, תשמע, לא כדאי, זה מקום, הוא עומד בצילום, עומד במקום שזה רק יעשה לך נזק.
הוא צודק, הוא צודק.
ואז השארתי, אבל כל חורף יש לי כאבים באצבע הזאת.
אוקיי.
אז אני חושב שגם אצלי בחזה, כי אני מאוד עדין ומאוד רגיש.
יכול להיות.
בגוף, כל דבר קטן עושה לי. ועכשיו יש לי שאלה נוספת. אני עברתי 6 פעמים ניתוח פייס.
כן, 6 פעמים פייס, אוקיי.
6 פעמים.
בוא נעשה ככה, יצחק.
כן.
תישאר על הקו, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, אני מיד חוזר אליך.
תודה.
אל תנתק, אל תנתק, תישאר.
תודה, זה חשוב לי, תודה.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו אליכם, ואנחנו חוזרים ליצחק. יצחק, אני איתך.
תודה.
אתה אמרת שעברת 5 פעמים ניתוח פייס. ניתוח פייס זה ניתוח...
6 פעמים עברתי ניתוח פייס במערות האף ובקולקיות.
כן. ניקו לך שם את כל המקום, כן?
כן.
למה 6 פעמים?
זה למה? כי זה כל 5 שנים צומח לי, אמרו לי שזה כמו דשא.
אוקיי.
צומח לי בפנים פוליפים.
כן.
אני לא יודע אם עשו ניקוי כמו צריך, אבל...
לא, תראה, עשו ניקוי כמו שצריך, משום שאחרי שאתה גומן, עובדה ש5 שנים זה מחזיק. זה ברור שעשו הניתוח בסדר, אתה לא בסדר. לא, אני לא צוחק, הניתוח, כן.
כן, אז עשו לי צילום שוב פעם של מערות האף, ושל הפוליפ...
של מערות האף, זהו. וראו את הפוליפים שוב?
כן, ואמרו לי, עברור כמעט 0. Okay. אין עברור.
אוקיי.
Okay. השאלה שלי, אחרי ניתוח לב, אם אני יכול לעשות עוד פעם ניתוח שינקו לי את זה
בגיל... אתה היום, מבחינת הלב, בחור בריא. עברת ניתוח לב, אתה עובד 8 שעות ביום, זה אומר לי שספיקת הלב שלך מצוינת. הניתוח שלך מבחינת לב הוא ניתוח מוצלח.
כן.
אז אתה איש בריא מבחינה זהו. מה שיעשו לך היה לפני ניתוח פס... עושים לפני כל ניתוח, יש מרפאת טרום ניתוח, ששם בודקים אותך, רואים את הלב, עוד פעם רואים את הריאות, רואים את כל הדברים, בודק אותך גם הרופא המנתח, והם קובעים סופית איזה ניתוח, איזו הרדמה, ואם אתה מתאים או לא מתאים, ולהערכתי אתה מתאים לניתוח נוסף.
תודה. דרך אגב, אחרי הניתוח, מה שמעניין, כל הערכים של הסוכר, אני סוכרתי, ירד לי מ-11.7 ל-6.6.
כן, כנראה שמרת על דיאטה.
אני ירדתי 12 קילו.
לא, אז עוד הסיבה מספיק טובה.
רק 4 קילו.
אז ברגע שאתה... אז אל תעלה יותר, כי אם תעלה יותר, הסוכר יחזור.
אני לא מצליח לעלות. אני רוצה.
אז אל תרצה. אל תרצה.
תודה. וגם הלחץ דם יסזר לי פחות או יותר לבד, אני חושב
זה הכל ניתוח. בגלל שירדת במשקל.
הבנתי.
זה הירידה במשקל מורידה, מורידה לחץ דם.
אני שוקל 65 עם גובה 1.71 מטר.
נו יופי, אתה שוקל בסדר גמור, אתה שוקל בגבול התחתון, זה בסדר. ואם אתה תעלה במשקל עוד 10 קילו, הלחץ דם יחזור והסכרת תחזור.
הבנתי.
אוקיי, יצחק, הרבה בריאות.
תודה.
כל טוב.
לך שבת שלום.
גם לך. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
שמי בת 7, ואני בת 74, ואני קצת מתרגשת, פרופסור.
אין צורך בת 7.
אני אנסה לערוך את הדברים שלי ככה בצורה...
100%.
בואי ניגע בבעיה. הבעיה הנוכחית שלי היא כאבים מסביב למפרק הירך.
כן.
הכאב כל הזמן שם, אבל מדי פעם הוא מחמיר. ומבחינת היסטוריה של הבעיה הנוכחית, אני נפלתי בשנת 2002, ומאז אני סובלת מכאבים. נפלתי על האקוז. אבל מאוד חשוב להגיד ככה, שאני, יש לי ברקע, יש לי אוסטיופורוזיס, משנת 2002, כן?
כן, כן, אני...
סליחה, אני לא נפלתי ב-2002, אני נפלתי ב-2000, בשנה הראשונה, 20, השנה הראשונה של הקורונה, אבל אוסטיופורוזיס יש לי משנת 2002.
אוקיי, עד 2020 את נפלת, ומאז הכאבים.
כן, רק לומר שהאוסטיופורוזיס הזה, אני כבר אחרי שלושה טיפולי הקלסטה, האחרון היה ב-2019, 14, 18, 19, CTS מדוקה, והוצאה לי לאחרונה תרופה חדשה, אבניתי, אבל נדבר על זה אחר כך, כי לא בגלל זה פניתי.
אוקיי.
בסדר? אז במאי 2020, כמו שאמרתי, נפלתי על העקוד, ומאז נמשכים הכאבים עד היום.
האם עשו לך MRI?
עשיתי הרבה בדיקות.
עשו לך MRI של צוואר הירך?
עשו לי אפילו MRI.
ואין לך קרע של הלברום או משהו?
יש לי קרע של הלברום.
נו, אז זה הסיבה לכאבים.
דוקטור. יש עוד דברים, לא רק הקרע של הלבו.
מה עוד יש? גם קינים וגם פשפישים.
בפענוח, אני אומרת מה היה בפענוח. כן, ככה בקצרה. סחוס פמורלי, פימורלי, לא יודעת איך אומרים, אי דקיקות קלה, סחוס אצטבולרי עם שחיקה עד דרגה 4. נמצא אוסטי, האורתופד אומר שאין מקום להחלפת מפרק.
כן, כי זה לא מצב עדיין.
ועוד אורתופדים מקודם, לפני הם אמרו שמי שעשה לך החלפה כאן, אז הוא עושה לך עוול, ויש עוד בעיות שאני רואה שהאורתופד הזה לפחות לא מוכן להתמודד איתם. אני אגיד את מה, חוץ מהקרע הזה אולי אין מה לטפל, עם חדירת נוזל בבסיסו וקטיעה שלו, יש דלקת בגידים, יש טנדיניטיס, במאחז גידי האמסטרינג.
לא, אל תקריא לי את התשובה של ה-MRI.
וגם בצילום רנטגן שעשיתי, מודגמים שינויים ניוונים של טרוכנטרים של הרחם, הסתיידויות, וסמוך לטרוכנטר הגדול הימני.
לא חשוב, אל תקריא לי את כל התשובה של כל הבדיקות.
תראה, השאלה שלי, דעתך מאוד חשובה לי, דוקטור, לכן אני נרגשת. מכל הטוב הזה שתיארתי לפניך, איפה לחפש את הסיבה לבעיה?
הסיבה לבעיה לטפל, יש לך אותה.
ובמידה והבעיה בדלקת בגידים, גם איך לטפל, האם לפנות לרקמות רכות, זה ראומטולוג, לרופא ראומטולוג שיעזור לי בנושא הזה.
תראי, א' אפשר...
עוד משהו שאני לא אשכח, עשיתי זריקת סטרואידים שלא כן. עזרה. עשיתי בנובמבר 23. היא חצי ככה, אוננוף, היא לא עזרה. זה, אתה יודע, כמו שתיארתי בהתחלה, מדי פעם הוא מחמיר, כיום הוא ממש אפילו יורד לפעמים לאורך הירך, ולא אמרתי שיש שינויים ניווניים במרווח דיסקלי S1 L5.
אוקיי.
אז מורכב, יש לך, בקיצור, יש זה לך... מאוד מורכב.
אוקיי, יש לך גם קינים וגם פשפישים וגם פרעושים. אז בואי נראה איך אנחנו נפריד בין הדברים.
תודה.
יש לך שינויים בצוואר הירך. השינויים הם לא מספיק גדולים ורציניים שיצדיקו החלפת מפרק. ויפה מאוד שאמרו לך את זה הכירורגים, הם לא האורתופדים, הם לא ססים להחליף מפרק שלא צריך. מצד שני, יש לך כאבים.
נכון.
אז קודם כל, הייתי מתייעץ עם רומטולוג לראות אם באמת אין אפשרות לעזור בדרך אחרת. זה שקיבלת זריקת קורטיזון והיא לא עזרה, זה עדיין לא אומר שזהו. יכול מאוד להיות שעם הזרקה של PRP, או של חומרים אחרים טבעיים, אפשר לעזור לך. אפשר לחשוב גם על טיפול באוסטאופתיה. אוסטאופתיה זה טיפול שבו מניעים, עושים לך מניפולציות ומשחררים טיפה את כל השרירים מסביב. אפשר לחשוב על טיפול בדיקור סיני, שהוא גם יכול לשחרר את השרירים ולהוריד את הכאב. כלומר,
הוא לא יכול לפגוע
על
דיקור הסיני?
לא. אם עושה את זה אדם שיודע לעשות דיקור סיני, כלומר, אני מניח ש... ודיקור סיני קונבנציונלי, לא דיקור מערבי. בעצם גם דיקור מערבי יכול אולי לעזור. אבל דיקור מערבי כואב יותר. אבל יש מה לעשות. אבל רפואה אלטרנטיבית דווקא במקרה שלך יכולה לעזור.
בנושא PRP, כן. אני שאלתי את הדוקטור... את האורתופד, אז הוא אמר לי, תראי, אם הזריקה לא עברה לך שעשיתי לך תחת שיקוף,
כן.
אז לא יעזור לך גם PRP.
יכול להיות, את יודעת מה ההבדל, הוא ראה אותך ואני לא. את מכירה את הבדיחה על ה...
אני מאוד רציתי לעשות. אני הרבה זמן חולמת שאני אעשה את זה, כי אני קוראת על זה שזה דבר נהדר.
דבר, עוד פעם, גם דבר, הוא צודק, גם דבר נהדר לא עוזר לכל דבר.
ומה שהוא שם לי זה היה דפמדרול ומרקאין. זה לא היה יעלרוני, זה היה הרגיל, הפשוט ביותר. אתם רואים עם הפשוטים.
כן, כן. עכשיו, מה שלא יהיה, אני חושב שכדאי גם לחשוב על פיזיותרפיה.
זה אני עושה כל הזמן.
וזה לא עוזר, זה לא מקל?
אז עשו לי אולי במידה מסוימת, אבל זה לא פותר, זה בוודאי לא פותר.
לא פותר, לא פותר. את צריכה ללמוד לחיות עם חלק מהכאבים.
הקלה,
כן.
הקלה, אבל לא יותר. עשו לי, אולי לא פיזיותרפיה נכונה, כי עשו לי גלים קצרים, ועשו לי אולטרסאונד טיפולי. אבל לא,
לא, אבל
עשו,
לא עשו
לי,
לך
לא,
תרגול.
תרגילים, מה?
תרגול, הנאות.
לא. לא, אז... אני, איזה, מה אמרת אחרי המילה תרגול?
הנאות, להניע, מלשון
לא,
להניע.
לא, ממש לא, הנאות לא.
אז
הנאות
מה שאני
לא.
הייתי שוב. עושה, הייתי בכל זאת מנסה לפנות לאוסטאופתיה. יש את זה במסגרות קופת חולים, במסגרות של הרפואה המשלימה.
הלו? מכל מה שאמרת, דוקטור, זה הכי נראה לך,
אוסטאופתיה? אוסטאופתיה ביחד עם דיקור, לדעתי יכול לעזור לך.
ולא ללכת ל-PRP, לא לנס... אני יכולה למצוא רופא שיעשה
לא,
PRP.
לא, זה לא כן. בעיה, הרבה רופאים יעשו לך PRP, אבל תנסי את זה קודם.
וגם טיפול בדיקור, אתה אומר, אתה נותן כן. לזה איזושהי עדיפות.
כן.
אוסטאופתיה וטיפול בדיקור סיני.
כן.
אני מאוד מודה לך.
אני חושב שזה יעזור לך.
ואמרת גם ראומטולוגים, אני לא טועה.
כן, זה פשוט לבדוק.
אם אפשר לעזור בדרך אחרת.
כי האזור של L5S1 שיש לך בגב, זה לא אזור שמקרין לצוואר הירך, הוא מקרין יותר נמוך. אז זאת לא הבעיה שמפריע לך.
מקרין יותר נמוך, אבל אמרתי שזה פתאום התחיל גם לכיוון לאורך הירך, וטיפה בין מהמפסעה למטה. זה הרבה פעמים זה באזור המפסעה.
מהמפסעה למטה זה עדיין קשור למפרק. אבל מתחת לברך, לכף הרגל, זה יכול להיות קשור ל-L5S1.
לא מתחת לברך, עד לברך. עד לברך, לאורך הירך מקדימה.
זה יכול להיות קשור עדיין למפרק.
זה למפרק?
אני לא אומר, זה צריכים לבדוק, אבל זה לא קשור ל-L5S1, זה יכול להיות קשור או למפרק, או לאזור L2, L3.
L5, S1 על מה משפיע? זה אגב.
אבל הוא יכול, הכאבים ממנו יכולים להקרין מתחת לברך לצד של הרגל למטה.
אז זה לכן לא נראה לך. אגב, לא. כאבי גב תחתון היו לי תמיד. מה שאני זוכרת את עצמי עם
התקפים לפעמים. אוקיי, אוסטאופורוזיס היא גם סיבה מספיק טובה לזה. אוקיי.
אוסטאופורוזיס? זאת הסיבה שלי?
לא. אמרתי, זה גם יכול להיות פקטור שמשפיע, אבל זה לא הכאב הזה.
משהו קטן על הווניטי, הציעו לי לעבור לזה, הציעה לי רופאה חדשה שעברתי מרמב"ם בחיפה, לאיכילוב, ושם יושבת רופאה שהציעה לי את הווניטי, ואישרו לי גם, כי יש לי היסטוריה של נפילות.
יש לך היסטוריה של נפילות.
מה אתה אומר על זה? אתה מכיר את התרופה, דוקטור?
אני מכיר אותה, אין לי הרבה ניסיון איתה, כלומר לי אין ניסיון כי אני לא נותן אותה, אבל אני לא מכיר הרבה מאוד אנשים שקיבלו אותה. היא תרופה שלא מאשרים אותה לכולם, תרופה טובה מאוד. שווה לנסות.
היא יכולה לעשות פה משהו בעניין שלי, בכל המורכבות
לא,
הזאת?
לא בדברים של הכאבים האלה.
ממש.
רק לאוסטאופורוזיס.
רק לאוסטאופורוזיס. כן. תודה רבה לך.
כל טוב. כן, מי איתנו? הלו.
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
צהריים טובים. מדבר אשר. כן, אני בן 68, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני בן 68.
כן.
וב-2007 עברתי ניתוח לפתוח שני מעקפים.
כן.
ואני שואל, אם יש איזה תאריך תפוגה לדבר הזה?
תפתח את העורק ותראה מה כתוב עליו. בדרך כלל על עורקים יש expiry date. כמו על כל תרופה. תראה, תאריך התפוגה של עורק תלוי במאחסן שלו. כלומר... אם אתה שומר על קולסטרול נמוך, אם כן. אתה שומר על סוכר בסדר, אם אתה שומר על לחץ דם סטטקין, אם אתה דואג לעשות פעילות גופנית, אז אל תדאג. אם אתה אוכל הרבה שומנים ויש לך קולסטרול בשמיים, והלחץ דם שלך גבוה והסוכר גבוה, תאריך התפוגה יהיה הרבה יותר קצר.
הבנתי, אבל 17 שנה זה הגיוני.
כן, זה הגיוני מאוד. זה ניתוח מוצלח מאוד.
כן, טוב. כן. שאלונת?
בבקשה.
שלוש אצבעות ביד שמאל שלי, הזרת,
ו... כן, כן.
השתיים של ידה, וגם ברגל, אותו דבר, בצד שמאל, רדומות כאלו, לא לגמרי, אבל כדי תחושה של נימול.
זה שני דברים שונים שקשורים, אחד קשור למרפק, ואחד קשור לשורש כף הרגל. זה לא בא מה... זה לא בא מהמוח.
זה, לא, אוקיי, זה כבר שנים ככה.
כן.
אוקיי, אז אין...
יש לך שינויים במוח. בעצמות, שינויים דלקטי, ארטריטים, משהו כזה?
לא, אצלי יש סיפור בכלל עם ה... אמא שלי לקחה את התרופה שרק את השם שלה שבשנות ה-50.
תלידומיד?
נכון.
כן.
אז יש שם, יש שם תוצאה ברגל ימין ושמאל, אבל אני לא יודע, אולי זה קשור.
אולי.
ועוד שאלה שתעניין את כולם, אם אפשר.
בבקשה.
יש בזמן האחרון טרנד של פטריות.
כן.
שמעת?
ודאי שמעתי, אני מכיר גם את כל הפטריות.
אתה מכיר?
אני מכיר מצוין. מה השאלה אבל?
מאיפה הזיכרון הזה? אלוהים, יאללה. סליחה.
כן. על איזה פטריה, יש, תראה, לכל פטריה יש תכונות משלה, יש כמה פטריות שיש להן תכונות מאוד משותפות. אז יש לתכופות, התרופות, הפטריות הרגילות, הרישי, וכל מיני סוגים של פטריות שאומרים שיש להן תכונות טובות, ואגב, ברפואה היפנית, לא המסורתית, האמיתית, משתמשים בטיפולים בפטריות גם למחלות רציניות, כולל סרטן. כן. אז הטיפול לפטריות, הטיפול כתוספי מזון או כצמחי מרפא, הם טיפולים שיכולים להיות מאוד יעילים.
אוקיי, דעתך טובה.
דעתי טובה מאוד.
אוקיי. טוב, ויש לי שאלה שתפתיע אותך קצת.
בוא תפתיע אותי.
אני רוצה לשאול אותך, אתה מטפל כבר במאות אלפים, נכון?
אפשר להגיד.
אולי אפילו יותר. אז אני חייב...
אני 54 שנים רופא.
אז כמה מיליונים אם ככה?
לא, הייתי אומר מיליונים, אבל...
למה לא?
אוקיי, בוא נתקדם. מה השאלה?
לא, רק שאלה אחת, אני חייב לשאול אותך. מה שלומך אתה, פרופסור?
נגיד לך משהו. ברוך השם יום-יום.
אוקיי, אני מאוד מודה לך.
רק אני רוצה להגיד לך בסוגריים.
כן.
בגילי... יש מחלות.
כן.
כן, ואני תמיד אומר בתוכנית שלי שעם הגיל אנחנו אוספים מחלות. אבל הרפואה, ברוך השם, הגיעה למצב שהסבא שלך, הסבא של הסבא שלך, נפטר בגיל 45-50.
כן.
כי בזמנו לא היו תרופות, לא היה אנטיביוטיקה, לא היה מדע רפואה, ולכן אנשים מתו בגיל צעיר. היום, בזכות הרפואה המודרנית, בזכות האנטיביוטיקה, בזכות אורח החיים, אנחנו חיים הרבה שנים, ואנחנו יכולים לאפשר לעצמנו, לרובנו, לחיות גם באיכות חיים יותר טובה. מחלת לב, אפשר לעשות ניתוח, שני מעקפים בשנת 2007, ולחיות הרבה שנים אחרי ניתוח מעקפים ולהרגיש טוב. תרופות, אפשר לקחת תרופות ללחץ דם. חיידקים, יש נגדם אנטיביוטיקה. אז אפשר לחיות הרבה שנים ולחיות באיכות טובה.
כן, נכון. מעניין גם אם רופא יכול לטפל בעצמו, אבל זאת כבר שאלה אחרת.
כן, יכול לטפל בעצמו. אני מטפל בעצמי בהרבה מאוד מקרים, אבל אני גם נעזר בחברים בהרבה מאוד מקרים, זאת לא בושה, להפך.
אוקיי.
טוב, עכשיו.
אני מאזין לך כבר, וואו, כמה שנים, אני כבר לא סופר. עוד לפני הניתוח של הלב. אוקיי, אני מאוד מודה לך.
כל טוב לך.
שתהיה שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כן, זהו רבותיי, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנודה, למאירה פרץ עורכת התוכנית, לאייל פרנק המפיק, למיכל קדוש שאחראית על הדיגיטל, לאסף חרמוני שאחראי על הלייב, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, או 1-900-722-103, ווואטסאפ 054-70-103-70. פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או כל סיבה שלא תהיה. איתי אותו צוות נהדר, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, על הלייב אסף חרמוני, אחראי על השידור ב-103 FM אורן לודין, וב-104.5 FM בני הלפרין, ואני מזכיר לכם טלפונים שלנו 0552-103-103, או 1-900-722-103, וואטסאפ לשאלות, תשובות, מענות, טענות וכולי, 0-5-4-70-103-70, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
מדברת איילת, כן. זה בקשר לבעלי בן 77.
כן.
קודם כל, קצת רקע, הוא ג'ינג'י והוא קיבוצניק. זאת אומרת שהוא עבד מגיל צעיר בפלחה, בלי הגנה.
בלי כובע, בלי שמש, בלי קרם, ויש לו BCC.
ויש לו, כן, יש לו BCC. כל פעם מורידים לו פה, מורידים לו שם.
רק נגיד למאזינים ש-BCC זה לא שאני נביא, אלא BCC זה בזל צל קרצינומה, זה גידול של האור, גידול שפיר של האור, שנובע מהשמש, אופייני לאנשים ממזרח אירופה, בלונדינים, קו נטוי, ג'ינג'ים, בהירים, שלא רגילים לשמש הקופחת בארץ, ומפתחים את הגידולים האלה, מורידים אותם, הם צומחים, מורידים אותם, הם צומחים, אבל תמיד צריך לבדוק ולהוריד, כי לפעמים הם יכולים להיות גם גידולים מסוגים אחרים. כן, איילת, אני איתך.
אז ככה, לפני חודש בערך, הוא התחיל להתגרד בצורה בלתי אנושית. כל הזמן בוכה לי, ומתגרד פה, ומתגרד שם, ושהוא מתגרד, גם יש סימנים, ויש דימום, ויש. אז הלכנו לרופאת משפחה. רופאת משפחה הסתכלה פה, שאני אקרא אותו כבר הרבה מאוד שנים, היא אמרה, אולי זה אלרגיה, נתנה לו היסטמינים.
אנטי-היסטמינים.
כן, אנטי-היסטמינים. לקח חודש שלם את האנטי-היסטמינים האלה, ובינתיים אני התחלתי למרוח אותו בכל מיני מי ים, ושמן זית, ושמן המפ, ואלוברה, וכל מיני שעצות מהחברים ומהקרובים.
ומה עזר?
שום דבר לא עזר, שום דבר. אז חזרנו לרופא, היא אמרה, טוב, תלכו לרופא אור. הלכנו לרופא אור, הוא נתן לו שתי משחות למרוח אינטנסיבי, ונראה לי שזה עוזר. Mm-hmm. עכשיו, השאלה שלי, פתאום חשבתי, אני פעם למדתי קצת רפואה צינית,
כן.
ואני זוכרת שהריאות וה... זאת אומרת, מערכת הנשימה והאור היו קשורים עם זיכרוני, אינו מצען.
אינו מטען.
היו קשורים אחד בשני, נכון. והוא שבועיים לפני שהתחיל הגרד, הוא קיבל חיסון נגד דלקת ריאות. השאלה שלי, האם יכול להיות שזה בגלל זה?
את שאלתי שאלה שמערבת ידע מרפואה מערבית עם ידע מרפואה סינית. לשמחתי כן. יש לי את שני הדברים האלה, אבל אי אפשר לעשות השוואה, אי אפשר לעשות השוואה בין הדברים. כלומר, אלה דברים שהולכים במקביל ולא מצטלבים. אם אני אגיד לך כן זה קשור, זה יהיה טוב בדיוק ונכון בדיוק כמו שאני אגיד לך לא וזה לא קשור. כלומר, אנחנו לא יכולים לדעת, לא נראה לי, אבל אי אפשר לדעת. אבל, תופעה של גרד, אחרי גיל 75-77, היא תופעה מאוד מוכרת. זה נקרא גם לפעמים סנייל פרוריטוס, כלומר, גרד של גיל מבוגר. ולפעמים אנחנו לא יודעים, לרוב אנחנו לא יודעים את הסיבה, ולרוב התרופות האנטי-אלרגיות והתרופות האלה לא עוזרות. לפעמים ישנה תרופה, כדור בשם ליריקה, שהוא כדור שנותנים אותו לגירויים ולכאבים עצביים שיכול לעזור, ולפעמים שינוי תזונתי, כלומר ממש שינוי תזונתי, הוא התחיל לאכול משהו חדש?
לא, הוא אוכל די יציב כבר המון המון זמן, ולדעתנו הוא אוכל נכון, זאת אומרת, הוא מעט מאוד פחממות, הוא אוכל הרבה חלבונים, הרבה ירקות, ושותה די הרבה. תראה, אבל יכול להיות שזה מתחיל לעזור, המשחות שהרופא אור נתן.
אלה היו משחות עם סטרואידים?
יש אחד, אני לא יודעת אם אתה, קלובטרזול, כן. פרופיונט אחד, והמשחה השנייה נקראת נריד.
לא יודע, אוקיי, אני לא...
נרי דרם, נרי דרם קרם.
נרי דרם, אני לא מכיר את הנרי דרם.
כן. אוקיי, בכל זאת, זה רופא אור מתן.
נקווה שזה יעזור לו.
כן, אני פשוט תוהה ממה זה יכול להיות, זה פתאום, זה לא משהו בהדרגה.
זה יכול להיות קשור לפעמים לחיסונים. אנחנו רואים תופעות אחרי חיסונים, אנחנו רואים לפעמים, בואי נתחיל ונגיד שאני מאוד חסיד של חיסונים. חסיד גדול של חיסונים, אני מקבל את כל החיסונים, חיסון של דלקת ריאות בגיל מבוגר הוא מאוד מאוד חשוב, אני גם ממליץ לקבל חיסון נגד שלווקת חוגרת.
כן, גם את זה הוא קיבל.
כן, אבל עכשיו לפעמים, אנחנו יודעים שלפעמים חיסונים מגרים את מערכת החיסון. ולטוב ולרע, אבל לרוב זה לטוב, לטובתנו. ואנחנו רואים לפעמים נדיר, אבל תופעות גם אוטואימיוניות שיכולות לפעמים להופיע אחרי חיסונים. נדיר, אבל קיים. מכל מקום, אני לא רואה את הקשר בין הגרד הזה, בעיקר לאור העובדה שאני נתקל בהרבה מאוד אנשים מבוגרים עם גרד משגע ומטריף, שלא קיבלו חיסונים.
הבנתי.
אוקיי.
אוקיי, טוב, תודה רבה.
כל
שבת
טוב.
שלום. כל
שבת טוב. שלום. כן, מי איתנו? הלו? שלום. וברכה.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים, עם יני.
מדבר איתן, ואני בגיל 75.
כן, איתן.
אני סובל כבר מזה שנים. כשאני שוכב לישון, יש לי כאבים ברגליים, מתח כזה, שאני צריך מדי פעם להזיז את הרגליים כדי להירגע. וזה מונע ממני מלהירדם, מלישון.
ואתה לפעמים תוך כדי שינה בועט במי שישן, אם מישהו ישן לידך או אתה ישן לבד?
לא, אני ישן לבד.
אתה לא יודע אם תוך כדי שינה אתה גם מקפיץ רגליים.
לא, אני לא יודע.
אוקיי.
אני לא יודע.
כן. עכשיו, כלומר, מה שאתה סובל זה כשלפני שאתה נרדם אתה, יש לך רגליים לא שקטות.
נכון, נכון מאוד. זה ההסבר.
אבל זה לא,
זה לא קורה כל לילה, אבל אחת לכמה לילות זה קורה, ואני לא יכול לישון, והתחושה שלי היא שאני לא ישן כל הלילה, למרות שכנראה אני כן נרדם בזמן כלשהו.
ואתה מתחיל להרגיש את זה בתחילת הלילה?
לא, כשאני נשכב לישון.
וזה כל לילה שאתה נשכב לישון?
לא כל לילה, זה אחת לכמה לילות.
אתה יודע מה אני הייתי עושה? אני כן. הייתי שם רבע כדור שינה ליד המיטה.
תראה, אני לוקח לו ריבה לפני שאני הולך לישון.
באופן קבוע?
באופן קבוע, וגם סקורל.
סרוקואל.
סרוקואל, סליחה. כן. סרוקואל 300 מיליגרם.
אוקיי.
וזה אני נוטל 20 דקות לפני שאני הולך לישון.
אוקיי, כי אני הייתי... טוב, אני לא הייתי משנה הרבה, אני רק מה שהייתי אולי מציע לך לקחת, יש כדור שנקרא טונייט.
כן, מכיר.
שים לך חצי כדור כזה לפני השינה. ליד המיטה, סליחה. אם אתה רואה אחרי 10 דקות שמתחילות לך התופעות האלה של אי שקט ברגליים,
אז ליטול את הטונייט.
אז תיקח את הכדור. ואם לא, ואם זה לא עוזר... אז תבקש, לפעמים אנחנו, יכול להיות שיש לך את מה שאנחנו קוראים restless leg syndrome, תסמונת הרגליים העצבניות או הלא שקטות.
כן, זה מה שאני מרגיש.
שזוהי תופעה מוכרת וידועה, והטיפול בה, למרות שאין לזה שום קשר לפרקינסון, הטיפול בה הוא בתרופות נגד פרקינסון. כן.
מבין אותי. טוב,
עכשיו,
טוב.
לגבי הסרוקואל, אני לא כן. בטוח, אבל יכול מאוד להיות שהוא יכול גם לגרום קצת לאי שקט.
אני אמר לך, אני חולה בביפולר.
כן, אני מבין.
ואני כן. נוטל בערב למקטל, למודקס.
כמה למקטל אתה לוקח?
600 מיליגרם.
600 למקטל.
כן.
אוקיי, לא, למקטל דווקא הוא תרופה טובה, למקטל עושה ההפך. כלומר, הוא לא יכול, זה לא יכול להיות מעל המקטל, זה יכול אולי להיות מהסרקואל, אבל על המקטל היה אמור. אני לא הייתי עושה שום דבר, לא הייתי משנה שום דבר. הייתי רק מוסיף, מנסה להוסיף עוד, עוד חצי כדור טונאית, אבל לא קבוע.
אני מבין, להשאיר את זה ליד המיטה, ואם יש צורך ליטול את זה.
בדיוק, בדיוק.
כן, כן. בסדר, בסדר. פרופסור קרסו, הועלת לי מאוד.
כל טוב.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום איתן. כן ומאיתנו. הלו.
שלום.
וברכה.
מדברת רחל, ואני בת 78.
כן.
וקודם כל אני מודה לך על התוכנית, וגם לצוות הנחמד שלך.
תודה רבה, רחל.
והעניין הוא כזה, לפני כשלושה שבועות התחילו להקצץ לי אצבעות הרגליים. ולא... לא, לא התייחסתי כל כך, למרות שעשיתי כבר תור לאורתופד. מה שקרה, שמאז התקדם העניין, וכפות הרגליים הקצצות לי, והתחילה להיות לי קושי חזק בהליכה.
כן.
מאוד מאוד כואב לי בשוקיים, אני ממש צריכה להתאמץ כדי ללכת.
כן.
עכשיו אני ממש לא יודעת מה לעשות עם עצמי, מה עליי לעשות.
אני חושב שאת צריכה לפנות לנוירולוג ולא לאורתופד. כלומר, תקשי לאורתופד בשישי לחודש.
כן.
אבל את גם צריכה להיות אצל נוירולוג ולראות למה החולשה של הרגליים. כי אם החולשה התחילה בבת אחת, יכול להיות שזה ברגליים, יכול להיות שזה מעמוד השדרה, ויכול להיות שזו בעיה נוירולוגית.
אז תראה, דוקטור, הרופאה שלי נתנה לי לעשות בדיקה של EMG, ומבחינת סכרת זה לא.
אחד, עשו לך EMG?
עשו לי, כן.
וה-EMG תקין לחלוטין?
תקין לחלוטין.
אוקיי.
עכשיו, יש לי לומר לך משהו ככה.
בבקשה.
לפני שנתיים, התחלתי להרגיש איזה כאב, אני סובלת מהגב כל הזמן, והתחיל לחוב לי בשוקיים קצת, והלכתי לרופא, נתנו לי לעשות CT. עכשיו, אני יודעת שאתה לא אוהב שמקרים לך תוצאות של בדיקות, אבל... רק שורה אחת.
שורה אחת
תקריא. L5C1.
S1, כן.
הכתוב, הדיסק מנוון ומרווח הבין חולייתי מוצר.
כן.
ושינויים מסוג מודיק ולוחיות, בלטנולוס היקפי, מלווה בזיז, משיק לשורשים.
אוקיי, אז יש לך סיבה של יכולה לגרום לגירוי של העצבים. אבל לא לחולשה של הרגליים, זה היה יכול לגרום אולי לכאב, אבל לא לחולשה.
זה עכשיו... מה שנאמר לי, זה מה שנאמר לי בזמנו.
אוקיי.
ומה לדעתך, ולמשל, L4, L5, בלט, אונלוס,
אז לוחץ בוא, על את קוראת, השורש, את אמרת שורה לא... אחת, ואת קוראת לי את כל הבדיקה. גם זה לא. זה לא, הדברים
זה
האלה...
לי... תראי, תקשיבי. דוקטור, אני קוראת לך כדי שתוכל להגיע גם אתה לאיזו הבחנה.
אז אני אגיד לך, אני אשאל את השאלות כדי להגיע להבחנה.
כן.
השינויים האלה בעמוד השדרה, בדרך כלל לא גורמים לחולשה של הרגליים. הם יכולים לגרום לכאב. רק אם יש עצירות מוחלטת של התעלה, אז זה יכול לגרום לחולשה של הרגליים. אבל אם בדקו לך את זרימת הדם ברגליים?
בדקו.
והיא תקינה.
תקינה.
עכשיו, אם הבעיה הייתה בעיה של עמוד השדרה, היה מופיע בבדיקת EMG שינויים רדיקולופתיים. ובעצם העובדה שלא הופיע שינויים רדיקולופתיים, ולא שינויים נוירופתיים, בבדיקת EMG, זה אומר שהבעיה היא לא מהגב ולא מהעצבים ההיקפיים.
אלא?
יכול להיות הרבה דברים לחולשה ברגליים, יכול להיות זאת חולשת שרירים בגלל סיבות אחרות. יכול להיות שזה קשור לכושר גופני. את עושה הליכות?
אני בתנועה.
לא, להיות...
אני בתנועה, אני לא עושה ממש הליכות. תראה, אני לא רוצה לגזול את הזמן מאחרים. בסדר. אז אני אגיד רק שיש לי, יש לי ניתוח בפרק ירח אחד, והפרק השני הוא גם קצת מזמזם לי, אז אני לא עושה ממש הליכות.
אבל כשאת אומרת לי חולשה ברגליים,
אני מרגישה גם הקצוצים בכפות הרגליים וגם באצבעות.
כן. אז הקצוצים בכפות הרגליים יכולים להיות בדרך כלל, וכשאת שוכבת במיטה בלילה, את מרגישה את זה?
לא.
אז זה בדרך כלל יותר מתאים לבעיה של כלי דם בכלי הדם הקטנים מאשר בעיה נוירולוגית. כי אם זו הייתה בעיה נוירולוגית, אז א', היינו רואים אותה ב-EMG, אם זה היה בעיה מעמוד השדרה, היינו גם רואים אותה ב-EMG דרך סימנים רדיקולופטיים, ואם זה הייתה בעיה של שרירים, אז השרירים היו מדלדלים או משהו כזה. מה שאני מניח כן. שזו בעיה של כלי דם. אם זו הייתה בעיה של עצבים, הנימול הזה מעצבים, היה יכול להחמיר יותר בלילה, ואצלך בלילה זה לא קיים.
לא, בלילה אני שקט כן. לי, גם בשכיבה.
ובהליכה זה קיים.
בהליכה, יש לי קושי בהליכה, אני מרגישה לחץ על כפות הרגליים,
כן.
עם הקצוצים, וגם באצבעות הרגליים.
אני הייתי מבקש שיעשו לך בדיקה של זרימת דם ברגליים תוך כדי מאמץ, אחרי ההליכה. לא במנוחה, כי במנוחה אין לך את הבעיה. אז אם את שוכבת על המיטה ובודקים לך את הזרימת דם ברגליים, היא תהיה תקינה. אבל אם יגידו לך ללכת ומיד אחרי ההליכה, או ברגע שתהלכי, אז יבדקו את זה. עכשיו יכול להיות שהבעיה היא בכלי הדם הקטנטנים ולא בכלי הדם הגדולים, ואז לא ימצאו את זה. כי נימול בכפות הרגליים או הקצוץ בכפות הרגליים באצבעות, בזמן הליכה, מאוד מאוד אופייני לבעיה של כלי הדם הקטנטנים. את סובלת מקור ברגליים לפעמים?
בדרך כלל כן.
אוקיי, אז זה גם מתאים לי לבעיה הזאת. זה מתאים יותר לבעיה של כלי הדם הקטנים.
אז, אבל עשו לי את הבדיקה של העורקים.
אבל העורקים הם העורקים הגדולים מה שבודקים, את כלי הדם הקטנים לא בודקים.
עשו לי גם את הקטנים, יש גם עוד יותר קטנים?
יש גם נימים, יש הכל.
אז אתה אומר ש... אז מה אתה מציע לי שאני פונה לרופאה הכללית שלי, לבקש ממנה... לנוירולוג, לבקש ממנה...
נוירולוג ה-EMG בסדר, אז לא יהיה לו מה להגיד. למעשה, עד כמה שאני, אני לא רוצה להיות נביא זעם, כן. אבל אני לא רואה מה שאפשר הרבה לעשות לנימול הזה, אלא לנסות לחמם את הרגליים בחורף, אם הרגליים קרות לך, ואם את מרגישה את התנועות, את ההקצוץ הזה, לעצור דקה ולעשות תנועות עם הרגליים, מה שעוד אפשר לעשות, לבקש תרופות שירחיבו לך טיפה את כלי הדם הקטנים.
אבל יכול... למה הרגליים לא נוסעות? הרגליים עצמם, השוקיים. אני צריכה לעצור.
אז לכן, אם את צריכה לעצור, אז בכל זאת כדאי לעשות בדיקת דם אחרי מאמץ. סליחה, בדיקת זרימת דם אחרי מאמץ.
הבנתי.
יש לך, את הולכת 100 מטר, את צריכה לעצור, נכון?
נכון.
את עומדת 3 דקות, 4 דקות, את יכולה להמשיך עוד פעם ללכת עוד 100 מטר ולעצור.
נכון.
ואחר כך את יכולה, את הולכת ועוצרת, הולכת כן. ועוצרת. וזה נקרא צליעה, זה סוג של צליעה לסירוגין. והתופעה הזאת היא מתאימה או לבעיה בזרימת דם, לגפיים במאמץ, כי בהתחלה יש לך מספיק דם, ואז השרירים ניצלו את הדם, וכואב לך, את עובדת. הן חלשות, את עומדת. את עומדת, מתחיל להגיע שוב דם, ואת הולכת. או בעיה שנקראת spinal claudication. כלומר, יש בתוך עמוד השדרה, יש צינור דם שמספק דם. ואם שם יש לחץ בגלל שינויים בעמוד השדרה, לא בעצבים של עמוד השדרה, לא בדיסקים, אלא לחץ על התעלה, והתעלה סגורה, לוחצת על כלי הדם, אז לא מגיע בבת אחת. האם התחושה היא זהה בשתי הרגליים?
כן.
העייפות מופיעה באותו הרגע בשתי הרגליים? בשתי הרגליים
באותה מידה.
באותה מידה ובאותו רגע?
ובאותו, כן, באותו זמן, אני רק קמה מהמיטה.
אז ספיינל קלאודיקיישן, זאת צליעה מעמוד השדרה, ומזרימת דם בעמוד השדרה. ואז יש תרופות, צריכים לתת לך, קודם כל צריכים ללכת יותר גם כשכואב או גם כשחלש, כדי לפתוח, לשפר ולפתוח כלי דם חלופיים, וגם לתת לך תרופה, יש תרופה שנקראת טרנטל,
טרנטל?
טרנטל, כן, איך קוראים לה? קוראים לה גם, יש לה גם שם אחר, אוקסופורין, אני חושב. כן, אוקסופורין.
אוקסופורין, אבל כל אחד יכול לקחת את זה?
לא, זה את צריכה לבקש מהרופאה שתרשום לך, והיא משפרת את זרימת הדם בכלי הדם הקטנים.
הבנתי. אז בדיקה, תחזור בבקשה.
בדיקת זרימת דם במאמץ.
בדיקת דם?
זרימת דם.
זרימת דם?
במאמץ.
זרימת דם במאמץ.
אבל זה מתאים יותר לבעיה של, של הספקת דם בחוט השדרה, שבמאמץ, כי אם זה מופיע, תראי, נדיר שתהיה הפרעה בזרימת דם בדיוק באותו מקום ובדיוק באותו, באותה עוצמה בשתי הרגליים בבת אחת.
כן.
ואם זה מופיע בשתי הרגליים, בבת אחת וחולשה ברגליים, זה יכול להיות מה שאנחנו קוראים spinal claudication. כלומר, צליעה ממקור של הפרעה בזרימת דם לחוט השדרה. ואז את עומדת 2-3 דקות, אספקת הדם מספקת את השרירים ואת, כל ה... ואת, ה... ואת, ה... ואת העצבים, ואת יכולה ללכת. עוד 100 מטר, את צריכה לעצור.
נכון.
זהו.
עכשיו...
אספירין את מקבלת?
לא.
אז נשקול גם להוסיף לך אספירין.
הבנתי. עכשיו, דוקטור, תאמר לי בבקשה, אוסטאופתיה שייך לדבר הזה?
יכול לעזור, אבל, יכול לעזור, אבל שווה לנסות.
אפשר לנסות. עכשיו, פרופסור קרסו, תאמר לי בבקשה, מה אתה מציע למרות כל הקושיים האלה, ללכת?
כן.
וגם ללות מדרגות?
זה אותו דבר מבחינתי. כי ברגע שקצת כואב לך או קצת חלש ואת משתדלת, זה גורם לגוף לפתח כלי דם נוספים.
הבנתי. עכשיו, פרופסור קרסו, מה שאני חושבת מאחר, וצריך להיות לי תור לאורתופד, אני מקווה שהוא יהיה. אז אולי הוא עצמו ייתן לי גם לעשות CT, זה כדאי? כדי
מה שהוא יגיד לך תעשי. מה שהוא יגיד לך תעשי.
ותאמר לי בבקשה עוד משהו, דוקטור. אתה מדבר לפעמים, לפי הצורך, אתה מדבר גם על סימבלטה.
לא, זה לא, זה לא, זה לא יפתור לך את הבעיה הזאת.
אז אתה אומר על לעשות זרימה, לעשות בדיקת זרימה...
דם במאמץ.
במאמץ, זרימה דם במאמץ.
כן.
ואתה אומר לבקש מהרופאה שתיתן לי טרנטל
אוקסופורין או טרנטל ואספירין פשוט כדי שזרימת הדם תהיה יותר טובה.
הבנתי. והכדורים האלה החדשים חוץ מה חוץ מהאספירין הם לא יכולים לפגוע בכליות ב
הסיכוי שהוא יפגע הוא קטן, התרופות האלה הן בדרך כלל תרופות שלא עושות את זה, אבל צריכים לקחת ולעקוב. בשביל זה יש רופא שיעקב יעשה בדיקת דם, אם הוא רואה שמשהו לא בסדר, הוא יפסיק. הסיכוי שזה יעשה נזק לכליות או לכבד הוא קטן ביותר, ואנחנו ברשותך נעבור...
רק עוד שאלה ממש בקצרה, ממש קטנה. כן, אפשר?
כן, בבקשה.
אז יש לי עוד שאלה אחת קטנה. יש לי, הנה, יש לי פה... קולסטרול 163, ומאחר ומצאו לי איזה...
סך הקולסטרול?
163.
סך קולסטרול? כל הקולסטרול?
אני לא יודעת, יש לי קולסטרול 163, טריגליצרידים 126, וקולסטרול הקטן 43. זה מה שאני רואה. אז השאלה שלי, דוקטור, יש לי, פה יש קולסטרול LDL קלק.
כן.
שהוא 94.6.
כן.
השאלה היא רק, יש לי איזו הסתיידות קטנה בלב, אני לא לוקחת שום דבר, אמרו לי לא צריך, אבל הרופאה, בנוסף לליפיטור, היא נתנה לי גם אסקור. לקחת את האסקור
כן.
הזה בתוספת?
כן, זה 10 מיליגרם.
בבקשה?
10 מיליגרם?
כן.
תקחי.
לקחת אותו?
תקחי אותו.
טוב, אני מאוד מודה
כל
לך.
כל טוב.
ולכן ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כן, רבותיי, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ואנחנו יוצאים לפרסומות, שערו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ומי איתנו על הקו?
שלום.
וברכה.
מדברת יהודית גורדון, אני בת 80.
כן, יהודית.
לפני שנתיים עשיתי ניתוח בשד, הוציאו לי גידול.
כן.
לפני 20 שנה היה לי גידול בצד אחר. השאלה שלי... בקשר לתרופה שאני מקבלת, קוראים לה לטרזול.
לטרזול, כן.
התחילו לגרם לי כאבים בשרירים, ותפיסת האצבעות, מה שנקרא פינגר, לא זוכרת. וקראתי בתופעות לוואי שזה מהתרופה הזאת.
נכון.
עכשיו, אני לפני כן לקחתי תרופה אחרת, אבל היא גרמה לי לרירית מוגדלת. ואני מאוד, אני התחלתי לעשות דיקור, התחלתי לעשות אוסטאופתיה, אבל אין שיפור.
אני הייתי מציע לך להוסיף מגנזיום.
מגנזיום? אני משתדלת לקחת, כל יום לקחת?
כן, מגנזיום ולאכול בננות.
כן.
שמכילות אשלגן.
אומרים שגם לשתות מי טוניק.
יכול גם מי טוניק, יכול לעזור.
אז אבל... מגנזיום כדור ליום זה מספיק?
תראי, יש כדורים של 200 מיליגרם, יש של 500 מיליגרם, אני מציע 520 מיליגרם, אני מציע לקחת את ה-520 מיליגרם.
את ה-500 מיליגרם?
כן.
כן, אני התחלתי באמת לקחת לאחרונה, אתה חושב שהמצב השתפר?
אני חושב שכן, וגם תאכלי בננות.
כן.
שמכילות אשלגן. ואת יכולה גם תמיד לנסות להוסיף קצת ויטמין E.
כן.
ויטמין E, עד, לא יותר מ-200 יחידות ביום.
אני מבינה. אני קודם כל רוצה להודות לך על הסבלנות שיש לך, שמעתי את השיחה האחרונה, ממש כל הכבוד לך. אני ממש מודה לך.
כל טוב,
שיהיה לך שבת טובה ובשורות טובות.
תודה רבה, תודה.
אמן, ביי.
כן. כן, כי קיבוצי שרים זה בעיה, ויש תרופות שהן תרופות מונעות, הלטרזול זו תרופה מונעת אחרי סרטן שד, וחשוב מאוד לקחת אותה, ותופעות הלוואי, אם יש, ואם הן קשורות, אפשר לפעמים להתגבר. כן, מי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי סטלה?
כן, סטלה.
ויש לי שאלה, לבעלי יש משני הצדדים.
בין כמה בעליך?
בעלי בן 66 עוד
כן.
מעט, ומשני הצדדים היה לקרובים בדרגה הראשונה סרטן לבלב.
כן.
גם אמא שלו נפטרה בגיל מאוד צעיר מסרטן לבלב, וגם שתי דודות מצד אבא נפטרו מסרטן לבלב. לא, בבדיקה יש את הציסטות בזנב לבלב,
כן.
והשאלה שלי, האם צריך לעשות בדיקה גנטית, ולמה זה טוב, ומה זה ייתן, גם לו וגם לשלושת ילדינו.
אז תראי, יש גן שהוא גן שמופיע אצל נשים עם שכיחות גדולה יותר של סרטן שד, שנקרא BRCA1 ו-2. ויש, ואותו גן, אנחנו יודעים שיש לו גם קשר לסרטן לבלב. אז זה דבר שאפשר לעשות כדי לראות אם הוא קיים או לא, כי הוא לא אחראי לזה, אבל הוא יכול להעלות את הסיכון. אבל מה שצריך לעשות זה להיות מודעים, לסרטן לבלב בדרך כלל אין סימפטומים. אז צריכים להיות במעקב רוצה לרופא.
הוא במעקב.
זה מה שיש לעשות, להיות במעקב. פעם בחצי שנה או פעם בשנה, לעשות בדיקת הדמיה.
MRI.
כן, ולראות מה קורה. זה הדבר היחידי. ואז אם קורה משהו, תופסים את זה ממש בהתחלה, ואז זה אין בעיה.
השאלה, אם לילדים גם צריך לעשות.
לילדים גם צריך לעשות, אבל לא בגיל מסוים. בני כמה ילדים?
הילדים בני 40 פלוס.
אז כן, אז אצל הילדים פעם בשנה.
פעם בשנה.
כן.
תודה רבה רבה.
בבקשה, סטל, בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, מי איתנו על הקו? הלו.
שבת שלום, פרופסור קרסו.
שבת שלום, עם מי אני מדבר?
עם שושנה קליימן.
כן, שושנה, מה השאלה?
אני, יש לי שתי שאלות, אם אפשר.
בבקשה.
שבוע שעבר היה יום רביעי, היה לי סחרחורת מאוד קשה. ולקחתי כדור לסחרחורת, וזה עבר לי. אחרי 4 שעות, אני קראתי לבן שלי ולכלה שלי, הם באו אחרי 4 שעות עוד פעם, אבל יותר קשה, עם תחילות והקאות, מאוד מאוד היה קשה. והקלה שלי אמרה שאת איבדת הכרה ל3 שניות.
כן.
ואז הזמינו לי אמבולנס, והלכתי לבית חולים איכילוב, ונורולוג בדק אותי עם היד, תעשי ככה ותעשי ככה, לחצתי את הידיים שלו, אז הוא אמר לבן שלי, הוא חושב שזה שבץ קטן. אז עשו לי סיטי פעמיים ביום הראשון של האשפוז, למחרת עשו לי סיטי בצוואר גם כן. התאשפזתי 5 ימים, והם אמרו שזה יצא תקין, אבל הם חושבים שזה מהאוזניים. שלחו אותי לאפוזנגרון, השתחררתי לפני יומיים. הלכתי היום, היה לי תור לרופא אפוזנגרון. הרופא אמרה שדווקא כותבים שיש לך בעיה של מוגלה בפנים.
מה? מוגלה בפנים?
מוגלה. סיכוזיטים בפנים. אז
אני לא מבין מה זה מוגלה בפנים, סליחה.
שאלה אותי מתחת לעיניים, כואב לך? אמרתי לא, אבל אני לא יכולה, יש לי, לא נושמת טוב.
סינוזיטיס?
כן, סינוזיטיס. אז היא אמרה שיש לך סינוזיטיס.
אבל זה לא עושה סחרחורות, זה יכול לעשות.
לא, היא אמרה שזה לא עושה סחרחורות, אז היא נתנה לי אנטיביוטיקה, אני לא יודעת לקחת, היום באתי ממנה, לא יודעת לקחת את האנטיביוטיקה.
כן, אם היא נתנה לה, אם היא בדקה אותך, ואם היא ראתה את זה, ואם רואים את זה בצילום, אז קחי אנטיביוטיקה. אם יש לך שם
מוגלעים. צינור כזה בשתי נחריים, והיא אמרה, אני רואה שיש לך דלקת שם.
אז היא עשתה לך בדיקה עם סיב אופטי, וראתה את זה, ולכן כדאי לשמוע בקולה.
כן, אז אני אקח. אוגמנטין נתנה לי ל5 ימים, והיא אמרה, אחר כך תקחי תור לסינוזיטים אף בבית חולים במרפאה.
אוקיי.
אם אחרי, זהו, אז רציתי לשאול אותך,
אם היא הכניסה סיב אופטי, ממה זה קורה?
לא, הסחרחורת, איבוד הכרה.
הסחרחורת, תראי, מה קרה, איבוד הכרה, אני לא יודע, אבל הסחרחורת יכולה להיות משהו ויראלי, והרבה פעמים אנחנו רואים סחרחורות עם בחילות, עם מכאות, ובדרך כלל זה נמשך כמה ימים זה יכול, להימשך אפילו 3 שבועות, שכל פעם זה הולך ויורד בעוצמה.
כן, מאוד קשה היה לי, מאוד לא יכולתי לפתוח את העיניים.
כן, אי אפשר לפתוח את העיניים, אי אפשר לעמוד, נופלים, אי אפשר לקום מהמיטה, כן.
זה משהו מסוכן שיכול לחזור עליו?
זה יכול לחזור, אבל זה לא מסוכן. אם זה ויראלי, זה לא מסוכן, וזה יכול לחזור, וזה אוהב לחזור. אבל יכול להיות פעם בשנה, פעמיים בשנה, פעם בשלוש שנים, זה מאוד אינדיבידואלי. אבל אלה תופעות שמדי פעם חוזרות. אבל לא העיבוד הכרה, העיבוד הכרה לא קשור. אבל יכול מאוד להיות שהיית ככה עצמת את העיניים, והיית ככה עייפה מהסחרחורת או פחדת לזוז, והם חשבו שזה היה עיבוד הכרה. כי שתי שניות לקלוט עיבוד הכרה, זה די קשה לאנשים שמסתכלים. אני בתור אדם שרואה הרבה אנשים בלי הכרה, או שמאבדים הכרה, מסיבות שונות, אני, אם זה שתי שניות, אתה לא יכול להבחין. שתי שניות זה אחד, שתיים, זהו. אז אם מישהו מוריד את הראש ולא עונה לך שתי דקות, זה לא איבוד הכרה. את נפלת על הרצפה? את איבדת...
לא, אני הייתי יושבת במיטה, בלי להרגיש, נשקפתי. בלי להרגיש, בלי שאני רציתי.
אני לא יודע, קשה לי לדעת, אני לא הייתי במקום, אבל אני לא יכול להגיד לך.
אני יכולה לשאול עוד
שאלה? כן, בבקשה.
אני מאוד מאוד קודם כל מודה לך שחזרתם אליי, תודה רבה לכולם.
בבקשה.
אני סובלת מאוסטופרוזיס.
כן.
כן, מקבלת זריקה פעם בשנה. אלקסטה.
כן.
ויש לי כאבים מאוד מאוד חזקים בגב, ושלוש פעמים עשו לי גלי רדיו.
רגע אחד, את מקבלת אקלסטה פעם בשנה. עכשיו יש לך כאבים בגב, שזה כבר לא קשור לזריקה.
לא.
אוקיי.
פעם אחת עשו לי, זה היה לפני שנתיים, ממש שנתיים, עבר לי בקלות, לא כאבים, לא כלום. פעם אחת עשו לי, חצי שנה לא, גם הרגשתי טוב, עכשיו עשיתי לפני חודש, עוד יותר גרוע, מאוד 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 כואב לי. וחוץ מזה, כואב לי הצלעות. אגב, פחות עכשיו כואב לי, אבל הצלעות עם הישבנים, סליחה, ועד הרגל למטה.
מה השאלה שלך?
השאלה שלי, מה אני צריכה לעשות, דוקטור?
תראי, אם יש לך כאבי גב, אז צריך לבדוק. יכול להיות שזה, אם זה כל הגב, זה כל
לא,
הגב...
לא, הצלעות יותר, הצלעות מאוד
את,
מאוד...
את השתעלת הרבה...
לא, אני לא משתעלת, לא.
לא, כי הרבה אנשים, אני שואל את זה, כי אם אנשים משתעלים, הרבה משתעלים ומשתעלים חזק, לפעמים יש כאבים בצלעות, שהם כאבים שריריים. כי בדרך
כלל... עכשיו, סליחה, נתנו לי לעשות MRI, הגב והצלעות.
אוקיי, אז לפי זה אפשר יהיה לראות את התשובות. כי יכול מאוד להיות שזה מהריאות, ויכול מאוד להיות שזה מעמוד השדרה.
וכשהשתחררתי מבית חולים, גם הפנו אותי, הם כבר ישר לבד לקחו לי תור לעשות MRI מוח. עשו לי CT, יצא בסדר, אבל עכשיו כנראה בודקים, אני לא יודעת למה נתנו לי לעשות MRI מוח.
אני גם לא יודע. אני לא יכול לדעת.
אני רוצה להודות לך, אני מכורה לתוכנית שלך.
תודה רבה.
אין דבר כזה שאני מאחד עד שלוש לא יהיה במטבח. כל הדברים שלי אני משאירה בשביל אדון פרופסור קרסו לשמוע את הקול שלך.
ואת מבשלת אוכל טוב?
אני מבשלת, אני פרסייה, אני מבשלת.
יש לכם אוכל טוב.
כן, אני מבשלת טוב, אני אוהבת את השעות האלה להיות במטבח, גם לעשות משהו ולשמוע.
אבל את מספיקה בשעתיים, לא מספיקים לבשל הרבה.
לא, אני מתחילה מיום חמישי. אבל
אוקיי.
את הדברים הקטנים, לסדר משהו בקיור, משהו זה, אני רוצה, ואם גמרתי, אני יושבת לי עם משהו שתייה ושומעת. יופי. אני לא אוהבת שיצלצלו לי בזמן שאתה בשידור.
תודה רבה, שושנה, תודה
אני
רבה.
אני מאוד מודה לך, פרופסור קרסו. אין עליך, אין,
תודה,
אין,
תודה.
אין, אין. כן. מודה לך.
תודה רבה.
עד 120 בבריאות טובה.
תודה רבה גם את. תודה רבה.
שבת שלום שיהיה לך. תודה רבה. תודה. עזרת לי פחות. אני שקטה. חשבתי קיבלתי אירוע מוחי.
לא, זה לא מתאים לאירוע מוחי.
אני מודה לך.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, רחל פה.
שלום, רחל.
תודה שקיבלתי.
בבקשה.
שרתם אותי. אני סובלת מאוד
מאוד. מתקה מאת, רחל?
עוד מעט 70.
כן.
אני נורא נורא סובלת ממש, אבל ממש ממש חזק, מרגישות יתר לריחות. זה גובל ממש במצבים שאני כמעט מתעלפת וכאלה. זה עשו לי טסטים בבית חולים, וזה ריחות של וניל, לבנדר, כמעט הכל, אני לא יודעת כבר מה לעשות עם זה. יש מצב שאתה יכול לעזור בעניין הזה?
תראי, בואי תתני לי דוגמאות. זה רק ריחות מסוימים, האם זה רק ריח של בוסם, או האם זה גם ריח של קפה, או ריח של בנזין, או ריח, השאלה אם יש סוגים שונים של ריחות שיותר חזקים.
אני שמים כל מיני, למשל אני יכולה לעמוד ליד מישהו בתחנה ויהיה פתאום בושם, אז אני לא אוכלה, אני לא ארגיש טוב, פשוט לא ארגיש טוב.
מה את מרגישה כשאת מריחה את הבושם? בחילה או את מרגישה?
אני מרגישה שאני כמעט מתעלפת.
אוקיי.
תראי. כן, ממש ככה.
עכשיו, מה שאני מציע לך ומה שאפשר לעשות, לפעמים ולפעמים זה עוזר, זה לקחת תרופות, דווקא תרופות ממשפחת ה-SSRI, שאלה תרופות נגד חרדה ודיכאון. לא מדובר בחרדה ודיכאון, אלא הן מעלות את הסרוטונין, ואז הן מורידות טיפה את הרגישיות של, של מערכת העצבים. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לקחת כמות קטנה של תרופות מהמשפחה של התרופות נגד אפילפסיה, שהן גם מורידות את הגיריות של מערכת העצבים. אלה הדברים שיכולים לעזור. ועוד פעם, בשני המקרים מדובר בכמויות קטנות של תרופות.
כן.
למשל, פריזמה, חצי כדור.
הם לא הציעו את זה, מה שהם הציעו זה לנסות לסגור את האזור של ה...
ללכת עם מסכה?
לא, של לעשות ניתוח מסוים, שהוא ינטרה לי את חוש הריח לגמרי.
לא, 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 זה, אז את לא תריחי בכלל, זה קשה מאוד לבסט בדיוק לך, לקצת או להרבה. קשה מאוד לבסט, זה יכול לגרום לכך שלא ילך, לא תוכלי להריח לגמרי, שהיא תהיה תטרנית.
כן, זאת הייתה הכוונה שלהם.
כן, אבל זה לא כדאי, לדעתי.
הם גם אמרו שזה משהו ניסוי לגמרי, אז אי אפשר...
אני לא הייתי עושה את זה. אני הייתי מנסה עם פריזמה, חצי כדור, ואם צריך לעלות לכדור שלם, ואם לא, לקחת אפילו ליריקה.
ליריקה ניסו, וזה לא עבד בכלל.
אז תגרטול. אבל הייתי מנסה עם פריזמה. פריזמה הייתי לוקח חצי כדור משך שלושה שבועות, אם זה לא עוזר, עובר לכדור שלם. כדור כל בוקר. זה לדעתי יכול להיות.
אתה אומר שזה יכול לעזור לרגישות.
כן, זה מוריד את הרגישות. אתה תרגיש ריח, אבל לא, אולי הוא גם יפריע לך, אבל לא באותה עוצמה ולא באותה מידה ולא באותה... יש הרבה מאוד אנשים שיש להם מה שנקרא היפר רגישות יתר תחושתית. אצל חלק מהאנשים זה לריחות, אצל חלק מהאנשים זה לרעשים, אצל חלק מהאנשים זה אפילו לשדות אלקטרומגנטיים. כלומר, והרגישות הזאת היא בדרך כלל מגיבה לתרופות שמעלות סרוטונין. תנסי, תגידי לנו בעוד חודש איך את מרגישה.
תודה רבה.
אוקיי, רחל.
תודה.
הלו.
כן, שלום.
כן, שלום, אם יש לי הכבוד.
שמי מוטי.
כן, מוטי, אני איתך. בן כמה אתה רק מוטי?
מה, סליחה?
בן כמה אתה?
56.
כן, מה השאלה שלך, מוטי?
השאלה שלי כזאת, אני התגלתי גלוקומה.
כן.
ממש במקרה. אני דרך, אף אחד גם לא הסביר לי מה זה, איך זה ואיך זה מגיע. ובעין ימין למעשה נעברתי ניתוח לייזר ברשתית, ושם עברתי גם אחר כך ניתוח ויטרקוטומיה.
כן, ויטרקטומי, כן.
כן, ויטרקוטומי, וכרגע זה בהחלמה, עדיין אני רואה זה מטושטש. ובעין ימין ובעין שמאל, פתאום אני שלחתי לרופא, הוא אמר לי שזה, יש לך גלוקומה.
כמה לחץ היה לך?
תראה, אני אגיד לך מה היה, פעם היה 27, וירד
גבוה.
כן, וירד לי 23.
עדיין גבוה.
אז זהו, עכשיו, ואז הלכתי, אני למעשה, עשיתי כמה תאוריות, אבל לא משנתי, רופא שאמר שזה גבולי, הוא לא שלח אותי ישר לבית חולים, הוא נתן לי...
טיפות ובדק אותך אחרי שבוע.
ואני אגיד לך מה היה, הטיפות האלה לא הנפיקו לי, זה בקופת חולים, לא צריך לתאבד בבית מרקחת, כי היה כתוב שם בית מרקחת מורחב, ואני התחלתי לרוץ לחפש בתי מרקחת, ולא היה, ופספסתי עוד...
לא משנה, בוא...
לא משנה, בקיצור, זהו. ואז עכשיו עם הגלוקומה, הלכתי לאיזושהי רופאה מאוד בכירה, והיא נתנה לי הרבה טיפות, שלוש סוגי טיפות, וכדור כזה מאוד קשוח, ואז היא אומרת לי, אמרתי לה, ואז ככה, ואז אמרתי, תראה, תבוא אליי בעוד חודש, וזה, תראו, בדיקות והכל, ואמרתי, תראה, אני אעשה, והיום, עם כל הטיפות והכל, כבר הלחץ הוא 17.
זה יופי.
כן, עכשיו, ואז שהייתי אצלה, אני אמור להיות אצל השבוע הבא, ואז היא אמרה לי, תראה, אני תבחר, אני לא יודעת לעשות לך את ה-SLT, או לעשות לך את הניתוח של הגלוקומה. הניתוח של הגלוקומה יש בזה יכול להיות סיבוכים.
אוקיי, בוא, בחר ואין לנו הרבה זמן, בוא נתמקד. גלוקומה זה עליית לחץ תוך עיני. כלומר, הלחץ בתוך העין עולה. ולכן צריכים לדאוג שהוא יהיה פחות מ-20, כדי שלא יפגע בשדה הראייה שלך. עכשיו, אני הייתי מתחיל ב-SLT, שזה טיפול בלייזר. ואם זה לא עוזר, תמיד אפשר לעשות ניתוח.
עכשיו בוא נגיד, ה-SLT הזה, מה זה בדיוק? מה עושים שם? זה חורים
ממי? עושים, בלייזר עושים חורים קטנים, אתה לא תרגיש שום דבר, מרדימים לך את העין, וזה לא כואב, ואתה תרגיש כמו יריות כאלה, אבל זה לא כואב, זה לא מסוכן, ועושים חורים נקבים שמאפשרים לנוזל לעבור מאזור אחד לאזור שני, ולהיספג יותר טוב. ואם הטיפול הזה בלייזר לא עוזר, תמיד אפשר לעשות לך יותר מאוחר את הניתוח.
עכשיו, מה זה הניתוח הזה? אני קצת דואג את האמת.
עזוב, יש כמה סוגים של ניתוחים.
אז אתה אומר, בוא נראה את הלייזר.
את הלייזר יש היום אפשרית להכניס צינוריות קטנות שמנקזות את זה, סוגים של ניתוח שבו משתילים צינוריות קטנות שמעבירות בין צד אחד לצד שני. אבל אלה דברים שעושים אותם הרבה, יש איתם הרבה ניסיון, אתה יכול להיות רגוע. אבל תיקח את הטיפות בצורה מסודרת, ויכול מאוד להיות שגם אם הטיפות יצליחו להשתלט על הכל. אתה צריך שיהיה לך לחץ פחות מ-20. 17 זה מצוין.
כן. אז את אומרת, אוקיי, להמשיך עם הטיפות.
תמשיך עם הטיפות אותו דבר, תהיה במעקב, וכשהילדים שלך יגיעו לגיל 40, שילכו ויבדקו לחץ תוך עיני כל שנה.
דרך אגב, אין הרבה מודעות פה בארץ על דברים האלה. כי אני לך, ואני לא ידעתי שרופא של גלוקומה, הוא לא יודע בראשית ולא מבין
את הקרב. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. רופא עיניים יודע בכל, אבל יש מומחיות לכל דבר.
נכון.
כמו שיש אורתופד שמומחה לכף יד, ואחד לכף רגל, ואחד לעמוד שדרה, ואחד לכתף, כך יש אחד שעוסק יותר בגלוקומה, ואחד יותר בראשית, ואחד יותר בקרנית.
עכשיו, זה דבר אחרון, דוקטור, שיש את הכדור, את האורמוקס הזה, שהוא כדור...
אורמוקס, אורמוקס, כן. אתה עוד לוקח אותו של 250 מיליגרם, כמה אתה לוקח?
נכון, אתה לוקח 3 פעמים ביום.
אתה נסה לרדת ל-2 ביום, ותראה מה קורה.
אבל זה יותר, אני צריך להתייעץ עם הרופא, אני לא יודע אם זה כדאי.
תתייעץ איתה, אתה צודק.
כן. ועכשיו, כתוב אחרי ארוחה. מה זה ארוחה? אני אוכל פרוסה, זה מספיק.
פרוסה זה ארוחה.
אה, יופי.
טוב.
תודה רבה, רבה לך, יישר כוח, איש יקר. תודה רבה.
רבה, כל טוב, להתראות. זה רבותיי, סיימנו. לא לפני שנודה למאיר הפרץ עורכת התוכנית, לאייל פרנק, למיכל קדוש, לאסף חרמוני, לרן לודין ולבני הלפרין. תודה רבה לכם שהייתם איתי, אני רפי קרסו. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי עם בעל לשבת, אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, ושיהיו לנו בשורות טובות. אמן.